טוב, אז אני רוצה לנצל את התקופה הקרובה שעשינו בשנה שעברה ללימוד הגדה של פסח. עוד מעט הוא בשבט. זאת אומרת שעוד מעט פסח, לא להיכנס ללחץ, לא צריך לתחיל לנקות, לא צריך לעשות את כל הבלגן, זה הכל סתם. זה אבל עוד מעט פסח. ובהגדה תמיד יש בעיה, כמו בכל הדברים הטובים, לומדים את ההתחלה ונתקעים שם. באיזשהו מקום בין מה נשתנה לעבדים היינו. לכן אני רוצה הפעם להתחיל מהאמצע פלוס. אני באמת רוצה להיכנס הפעם, אם נצליח בעזרת השם, בחודשיים שיש לנו עד פסח, כמה שנספיק, להיכנס לחלקים ככה נחמדים שאנחנו בדרך כלל אוהבים לשיר ואוהבים לזכור מהגן, ונראה לנו שבהם זה ככה, זה קטעי הרגעה כאלה, ספירות הרגעה עולות ויורדות, די דיינו, אחד מי יודע, אחד גדיה, ואם נזכה גם קצת ניכנס להלל, תלוי בכם, אולי גם יארגנו איזה שולחן עורך פה באיזשהו שלב. אז בכל אופן, אני רוצה באמת להיכנס מעכשיו להגדה. החודשיים האלה של לימוד ההגדה הם אגב מקבילים לחודשיים של המשך ספר שמות, ולא לחינם, כי באמת התקופה הזאת של קריאת ספר שמות היא תמיד התקופה שאיתה אנחנו פחות או יותר מגיעים לפורים ופסח, ובמכוון יציאת מצרים, הכניסה למצרים, יציאת מצרים, היא כל ספר שמות. ממצרים יוצאים לא כשיוצאים מרעמסס ומתחילים את המסלול לסוכות, ממצרים יוצאים כשנכנסים לארץ ישראל ובונים את בית הבחירה שיחפר לנו על כל אבונותינו. זאת היציאה ממצרים. לכן ספר שמות בחציו האחרון עוסק במשכן. הוא לוקח אותנו מדור יוסף ונכנס איתנו למטה 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 עד למכות הכי נוראיות ביאור. הוא עובר איתנו את המכות במצרים. אנחנו אז יוצאים עם עם ישראל ובשלח דרך הים אל המדבר. אנחנו מגיעים להר סיני ומקבלים את התורה. אנחנו רואים כמה מסובך להיות בהר סיני, ונופלים בעגל, ואנחנו בונים את המשכן. קרש, קרש, עץ, עץ. ורק בתום בניית המשכן, רק שהמשכן בנוי עד הסוף, ומשה עומד בפתח המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, רק שם בענן מסתיים ספר הגלות והגאולה. ובעצם המסלול הזה הוא המסלול של סיפור יציאת מצרים. ובליל הסדר לא תמיד אנחנו שמים לזה לב, כי אנחנו מאוד עסוקים בארמי עובד אבי, בצדק, וביציאת מצרים, ובפרעו, ובמה נשתנה. השירים שלנו וכל העסק מסתובב סביב מצרים, פרו בפיג'מה באמצע הלילה, כל מה שיש מסתובב סביב יציאת מצרים, ואנחנו לא שמים לב שמשלב מסוים בהגדה של פסח אנחנו בכלל מפסיקים לעסוק במצרים, ואנחנו מתחילים לדבר על הגאולה העתידה, ועל זה שעוד יבוא יום ונשמעת כל חי תברך את שמך השם אלוהינו. ואנחנו עוברים בכלל להלל ולשבח ולפאר על מה שיקרה לעתיד, ואנחנו מגיעים שם לכל מיני פסגות שסופם דרך אגב הוא בפיוטים שעוסקים בכלל לא רק בגאולה השלמה אלא אפילו בתחיית המתים. ואתה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות ושחט לשוחט ושחט ל... זה לא סתם ככה קוריוזים נחמדים ששמו בסוף כדי למלא את הגיליון בשירים נוספים. זה כל ליל הסדר. כל ליל הסדר הוא כל ספר שמות. אז במקביל ככה להמשכו של ספר שמות, ומפני שבפרשות אנחנו מתפנקים פה ורוצים ללכת ככה לפי סדר הפסוקים בנחת בבוקר, אני רוצה באמת השיעורים עכשיו לעסוק באגדה. יש לפני כולם את הדפים שחולקו? יש מספיק? די דיינו. יש מישהו שבנוסח שלו בליל הסדר לא אומרים די דיינו? מה שנקרא שיקום. אין? שוין. אז אפשר די דיינו. זה אגב מאוד מעניין שאין אף אחד שקם, כי די דיינו זה פיוט. הוא לכאורה לא ככה הלב, הבשר של הסדר. ועל פניו הוא פיוט מאוד נחמד שעוסק בכל מיני אירועים מעניינים. וזה שאין אף אחד שקם עכשיו, כי אצלו לא אומרים די דיינו, רק מעיד עד כמה די דיינו הוא כנראה הרבה מעבר לזה, ולדעתי הוא סיכום ומעבר מדהים של כל הסיפור ההיסטורי, ובעיקר של יציאת מצרים הפרטית של כל אחד ואחד. נחזור רגע לדי דיינו. כמה מעלות טובות למקום עלינו. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו. אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם, דיינו. אני לא אקרא עכשיו את הכל. דיינו, בפשטות, כנראה אין פירושו היינו מסתפקים בזה. כנראה. כנראה שקשה להגיד שדיינו פירושו עד כאן היה גם בסדר, 100%. למשל, אילו קרה לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחורבה, דיינו. אנחנו היינו נשארים שם עד עכשיו, והם ממתינים להמשך הוראות, דיינו. אז צריך לעבור שם גם. דיינו בפשטות פירושו זה די והותר כדי להודות. גם על זה בפני עצמו צריך הודיה שאין לה מילים. אילו פינו נגיד בנשמת כל חי בהמשך ההגדה מלא שירה קיים ולשוננו רינה כהמון גלה וספטותינו שבח כמרחבי רקיע וכולי וכולי. אין אנחנו מספיקים להודות לך השם אלוהינו על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים הטובות. זה בעצם בפשטות דיינו. די לנו בזה כדי להודות. לי נדמה שאם נעמיק נגלה נדבך הרבה יותר עמוק במושג דיינו, והוא אם נתמקד במילה מעלות. לא מסופר פה כמה סיפורים טובים יש לנו לספר שעליהם אנחנו מודים, כמה ניסים עשה איתנו הקדוש ברוך הוא. אפשר היה לבחור בהרבה מאוד מילים. מדובר פה על כמה מעלות. מעלה היא מדרגה. ולכל מעלה יש בעצם שתי משמעויות. האחת של המעלה הזאת בפני עצמה, והשנייה של ההתקדמות בגרם המעלות כולו. יש כאן איזה גרם מדרגות, לכאורה יש לו ערך רק כגרם מדרגות שלם, אבל בעומק כל מעלה היא סיפור שלם בפני עצמו. האדם עולה במעלות, ובמעלות האלה יש שאיפה להגיע לאיזושהי נקודת יעד. וכל אחד מאיתנו יודע שהאויב הגדול ביותר שלי במעלה הבאה הוא להסתכל רחוק מדי. אני צריך לדעת להכיר ולהוקיר כל מעלה ולהתמקד בה. כשיש תהליך, כשיש הריון, יש לכל שלב בתהליך חשיבות רבה מאוד בפני עצמו. ואם אפשר את הדלת. ואנחנו באים עכשיו לדבר על המעלות הטובות שיש למקום עלינו. אין לי ספק שהפייטן, בציינו את המעלות, מושפע מהמעלות שהיו בבית המקדש. 15 מעלות היו בין עזרת הנשים לעזרת ישראל. ועל כל מעלה ומעלה היו עומדים הלוויים ואומרים שיר, ואלה 15 המעלות, 15 שירי המעלות ששר דוד המלך. שיר המעלות. גם פה יש 15 מעלות, וכיוון שקל להתבלבל ולראות פה 14 שורות, אז אפשר לטעות ולחשוב שיש פה 14, אז בואו נספור רק רגע את 15 המעלות כדי שנהיה מתואמים ביחד. נסתכל עליהם רגע מצד שמאל. נסתכל מצד שמאל. המעלה הראשונה בדיוק. המעלה הראשונה היא שהוציאנו ממצרים. המעלה השנייה היא שעשה בהם שפטים. המעלה השלישית שעשה באלוהיהם שפטים. המעלה הרביעית שהרג את בחוריהם. המעלה החמישית שנתן לנו את ממונם. אני עושה לשנייה עצירה גם כדי לנשום וגם מפני שנדמה לי שבזאת תמה החמישייה הראשונה. החמישייה הפותחת היא החמישייה שבה אנחנו עדיין במצרים. עכשיו מתחילה החמישייה השנייה. יצאנו ממצרים. קרא לנו את הים, שש. העבירנו בתוכו בחורבה, שבע. שיקר צרינו בתוכו, שמונה. סיפק צורכנו במדבר 40 שנה, תשע. והאכילנו את המן, 10. החמישייה השנייה היא דברים שקרו לנו אחרי יציאת מצרים, בדרך, ואף אחד מהן הוא לא איזו מצווה, או איזו פעולה של דביקות בהשם. אלה אירועים היסטוריים של הצלה. חיים, קרה לנו את הים. העבירנו בתוכו בחורבה. שיקה צרינו בתוכו, זה לא בדיוק סיפוק צורכי הגוף. שיקה צרינו את הצרים שלנו בתוכו. כל החמישייה הזאת, זאת החמישייה שמתארת את השלב השני, אנחנו כבר יצאנו ממצרים, ואנחנו מתקדמים למעלה נוספת. החמישייה השלישית, היא חמישייה שבה אנחנו הולכים ודבקים בהשם. אנחנו הולכים ומתקרבים למטרה רוחנית, ערכית. עד כאן, גם בלי מצוות, זה סיפור אקסודוס יפה מאוד. יצאנו ממצרים, קראו לנו את הים, קיבלנו אוכל במדבר, מצוין. מכאן כל החמישייה האחרונה עם מעלות רוחניות שאנחנו הולכים ומתקדמים בהם. נתן לנו את השבת, קדושת הזמן, השבת, קרבנו לפני הר סיני, נתן לנו את התורה, הכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. אתם בטח שמים לב שצירפתי בכתב יד ליד כל אחד מהמעלות גם את 15 הסימנים של ליל הסדר, וזה מדהים. אנחנו נעבור על זה לאט לאט. אבל מי שפחות שם לב עד עכשיו, ליל הסדר יש לו הרבה מאוד סימנים שניתקנו במשך הדורות. הסימנים נועדו לזכור איך בונים את ליל הסדר. אבל נדמה לי שאין סימן יותר מוכר לכולם מקדש אורחץ. 15 מעלות מקבילים באופן מדויק ל-15 הסימנים. 15 המעלות האלה הם לעניות דעתי 15 שלבים שכל אחד מאיתנו וכולנו ביחד אמורים לעבור כדי להגיע לפסקה הבאה בהגדה של פסח שאין לפניכם. זאת שאחרי פסח מצה ומרור אנחנו מספרים שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הדי דיינו בא לעזור לי לעבור את כל המעלות כדי לצאת באמת באמת ממצרים. אני אצא ממצרים כשאבנה את בית הבחירה. יום יבוא ואבנה את בית הבחירה ממש, ועד אז בלבבי משכן אבנה, והכוח להגיע לשם רק הוא סיפור יציאת מצרים. אז בואו נתחיל את הדברים מההתחלה. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו. אתם יודעים למה חילקתי את העסק לשלושה חלקים? מפני שכל סיפור יציאת מצרים מתחלק לשלושה חלקים. לשלושת החלקים האלה קרא רבי יהודה דצח, אדש ובאחיו. בכל סיפור יציאת מצרים בעצם מתרחשים שלושה שלבים שבמילואם אנחנו יכולים להגיע בסוף לדביקות בשכינה. סיפור יציאת מצרים הוא מאבק, מבלשון התניה, שאנחנו זוכים לעסוק בו ככה כל יום פה, הוא מאבק בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. סיפור יציאת מצרים הוא מאבק בין משה לפרעו. סיפור יציאת מצרים הוא מאבק בין מי שמבקש להטביע את כולם ביאור, למי שמבקש למשות את כולם מהיאור. יש כאן מאבק בין המטביע לבין המשה. האדם הראשון שמשה משה ממצרים היה בת פרעה. היא משתה אותו והוא משה אותה מלהיות בת הצורר הרשע הגדול שיכול להיות בכלל בעולם ולהפוך לבת יה. כשהיא קראה לו משה, כבר אמרנו פעם, היא קראה לו משה כי היא אמרה לו הרבה יותר ממה שאני משיתי אותך, אתה המשה שלי. במאבק הזה בין משה לבין פרעה מתנהל סיפור יציאת מצרים. כשנברא האדם החל המאבק. כשנברא האדם הוא נברא אפר מן האדמה, כפי שאנחנו תמיד מזכירים, ונופחה באפיו נשמת חיים. האפר מן האדמה הוא גופו של האדם, הוא החומר, הוא האפר. הוא נקרא אדם בראש ובראשונה מפני שהוא מהאדמה. מה שיש בו אדמה, כוח המשיכה מושך אותו למטה, בכל המשמעויות של המושג. כל החלקים האדמיים במובן של צורכי החיים של האדם מושכים אותו אל האדמה. כי אפר אתה ואל אפר תשוב. הוא נברא מן האדמה, הוא נוצר אפר מן האדמה, בדיוק כמו שכל החיות נבראו מן האדמה. גם את החיות יצר השם מן האדמה. וכשם שהם מושכות אל האדמה, גם הוא מושך אל האדמה. אבל בגוש אפר הזה שנברא מן האדמה, נופחה נשמת חיים. הנשמה הזאת היא לא דבר נראה. היא לא דבר מוצק או נוזל או גוף או חומר או תופס נפח. היא נשמה. בניגוד לאפר מן האדמה שהוא בעצם כל המסה, לנשמה אין בכלל מסה. הנשמה היא מעט מן האור האלוקי שיכול לדחות הרבה מאוד מן החושך. הוא לא רק יכול לדחות הרבה מן החושך, אלא תפקידו להשתמש בכל הכלים של הגוף על מנת להעלות את האדמה למקור שלה. המאבק הזה בין משה לפרעו, תעבירו אותו בבקשה ממשה ופרעו בארמון בין שני גופים. ותדברו על המאבק בין משה לפרעו. לכל אחד יש משה, ולכל אחד יש פרעו, ובין משה לפרעו יש מאבק גדול מאוד. פרעו שואל את משה כל הזמן, מי השם אשר ישמע בקולו? מה ההיגיון שפרעו, שאגב פירושו במצרית עתיקה בית גדול, מה ההיגיון שמי שרוצה לקחת המון 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 חימר ולעשות ממנו הרבה 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 בית, ולהוציא מכל אדם את השם שלו, ולהפוך את הכל למספרים שנותנים לי להתקדם לעוד ועוד 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 אדמה. מה ההיגיון שאני, הכל יכול באדמה הזאת, אשמע על הדבר הזה שלא ראיתי אותו אף פעם? המאבק הזה בין משה לפרעה הוא סיפור מצרים ויציאת מצרים. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, בכל יום ויום חייב אדם לעסוק ביציאה הזאת ממצרים. וכשם שיש לנו חובה בליל הסדר לעסוק ביציאת מצרים, יש לנו חובה לעסוק ביציאת מצרים ובמאבק הזה כל יום ערב הבוקר. אין עוד דבר כזה שבו ערב הבוקר בכל יום תמיד אנחנו עסוקים בו כל הזמן. האדם נקרא אדם, כמו שאמרנו, מלשון אדמה, אבל האדם נקרא אדם גם מלשון אדמה. רק האדם מכל בעלי החיים שנבראו מן האדמה כל הזמן מדמיין, כל הזמן מבקש לדמות דבר לדבר ולהידמות לעליון. רק האדם לא מסתפק במה שהוא רואה באדמה, אלא מבקש להידמות ליותר. זכר ונקבה קיימים בכל בעלי החיים, אבל התיאור של הקשר בין איש לאישה נקרא בתורה דביקות. גם הציניקן הכי נמוך לא יתאר תיאור של קשר בין פיל לפילה כדביקות. כי דביקות היא המושג הכי רוחני שיש. דביקות היא להפוך משהו לנצח. דביקות היא להצליח להעלות את האדמה אל האדמה. דביקים באלוהים חיים. דביקים בנצח. ורות דבקה בה, בנעמי. ודביקים איש באישה ואישה באיש. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בעולם הוא לעזור לנו ביכולת הזאת של המאבק בין משה לפרעו, אבל הוא מכניס אותנו למאבק בין משה לפרעו. הרי מי שיש לו אומץ ומי שאין לו חבל, יכול לשאול מיד את השאלה הבאה, ריבונו של עולם, thank you very much, אולי אפשר לוותר גם על ההצעות וגם על הסבל? אל תוריד אותי למצרים ואל תוציא אותי. אבל הקדוש ברוך הוא הוריד אותי למצרים בעצם בריאתי. נבראתי במצרים. נבראתי למאבק הזה בין משה לפרעו, שנועד בעצם להביא אותי ואיתי את העולם כולו וגם את כל מצרים ואת העמים כולם בבית תפילה לכל העמים, בזכות ולא בחסד. מלמטה ולא כבריאה מלמעלה, לבנות את בית הבחירה שיחפר לנו על כל עוונותינו. כל מגמת העולם נמצאת בתוך הסיפור הזה של משה ופרעה. בכוונה הוכנסנו למצרים המיצרית הזאת. אנחנו צריכים לעבור את כל התהליך במצרים. מי שלא ייכנס למצרים גם לא יוכל לצאת ממצרים. ואנחנו צריכים לאט 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 להמשיך את יציאת מצרים גם הרבה אחרי שיצאנו ממצרים, כי אפשר לצאת ממצרים אבל להישאר עם מצרים. וצריך גם לא רק להוציא את ישראל ממצרים, אלא גם להוציא את מצרים מישראל. זה דבר הרבה יותר קשה. סיפור המעלות עוסק בשלושת השאלות שעומדות בפנינו ומעמיד אותם פרעה לפני משה. השאלה הראשונה של פרעה הייתה, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם. זה פסוק בפרק ה', בפסוק ב', מי שיש לפניו יראה אותו, מי שלא יזכור אותו, זה פסוק קצר מאוד. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. ניתוח הפסוק על פי אברבנאל הוא הניתוח הבא. התוצאה היא לא אשלח את ישראל. למה? בגלל שלוש טענות. אחת, מי זה בכלל השם? השנייה, אני מדלג רגע, לא ידעתי את השם. נראה כפילות. מיד נראה שלא. והשלישית, גם אם ידע את השם, וגם אם יהיה לי אוניברסיטה שלמה שתוכל להסביר לי מי השם, למה זה אומר שאני צריך לשמוע בקולו? קוראים לזה במילים שלנו. א', השם הוא הבורא. ב', השם הוא המשגיח. ג', השם מצפה ממך, ובעשייתך פה אתה יכול לשנות שם. אלה שלושה דברים נפרדים וצריך לעבור אותם שלב אחרי שלב. מי השם? זאת השאלה הראשונה. מי השם? מי השם פירושו, גם לי יש כוח. בשלושה הראשונה, שאנחנו נוהגים לקרוא לה דצח, מבקש הקדוש ברוך הוא דרך משה ואהרון לענות לפרעה על השאלה מי השם. רק בסוף מכת הכינים יבואו החרטומים אל פרעה ויגידו לו, אצבע אלוהים היא. אצבע, בשונה מיד, זה להצביע. כאן יש לוח, דיברנו על זה בשיעורים, ואני מצביע ומראה, זה השם. אצבע אלוהים היא. עם האצבע אני יכול רק להצביע. אני לא יכול לעשות עם האצבע שום דבר. אני לא יכול לתפוס עם האצבע, אני לא יכול לעדור עם אצבע, אני יכול עם אצבע להצביע. על מה אני מצביע? על תופעה שהיא חיצונית לי. כשהחרטומים הגיעו למסקנה שאצבע אלוהים היא אחרי הדם והצפרדע והכינים, שלא ניכנס עכשיו למה הם עוברים את השלבים האלה, וזה עסקנו בהרחבה ולא ניכנס לזה, מקבל פרעה את התשובה למי השם. ואני אעביר את זה למשה ופרעה שלנו. אתה יודע מה מפריע לך פרעה? שאני משה אמשה אותך? אתה. אתה יודע למה אתה לא רואה את השם? כי פשוט אתה תפסת את כל הנפח. אתה יודע מי בעצם האלוה שעומד במקומו של האלוקים שעליו אתה שואל? אתה. ואל תדברו על פרו ההוא ההיסטורי, תדברו על פרו פה. אתה לא מאפשר להשם שבך למשות אותך מהמקום שאתה נמצא. לי אין צל צילו של ספק שכשמשה רבינו מצטווה בתחילת המכות, המכה הראשונה של השלשה הראשונה, ללכת הבוקר אל היאור ולתפוס שם את פרעה באמצע הג'וגינג על שפת היאור ולהתייצב לקראתו על שפת היאור, לדעתי זה נעשה בראש ובראשונה מהסיבה הבאה. עומד משה לפניו על שפת היאור ופרעה בטח שואל אותו, סלח לי, מה אתה עושה פה? ואולי הוא אפילו מוסיף ואומר לו, אדוני, נדמה לי שאתה היית במדיין ב-60 שנה האחרונות, לא? פתאום התחלת לקפוץ, איך הגעת הנה? ומשה בתחנה לו פחות או יותר את התשובה הבאה. לא שמים לב לזה. משה ענה לו, תשמע טוב, אח שלי. או לא אח שלי. תקשיב. אתה יודע ממתי אני פה ביאור? פה גדלתי לפני 80 שנה. אצלך בגן לא שרו דומם שטה? זה אני פה הייתי בטבע בסוף. באתי להסביר לך איך מרגישים פה למטה. איך הג'וגינג ככה על שפת היאור, יפה, בין הטבעות, מיליוני תינוקות זרוקים בפנים, כיף, אני מפה. דרך אגב, אני גם רוצה לומר לך משהו. אתה יודע מה עשיתי פה כשהייתי כאן למטה? משיתי את אחותך. רשע. אולי אתה רוצה לקצר תהליכים ואני אמשה גם אותך לפני שנגיע לכל מיני דברים פחות נעימים? אני מומחה בזה. אני משה עם דיפלומה. משה כל מיני חפצים. אני משה פרעונים, משה רוע. אם יש בעולם משהו שיש בו הכי 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 חושך, זה היה בת פרו, הנסיכה לבית פרו. גם אותה משיתי. רוצה שאני אמשה אותך? זה בעצם הניסיון הראשון בשלשה הראשונה של משה. כך מבקש הקדוש ברוך הוא לגלות למשה, בזאת תדע כי אני השם. השלשה השנייה באה לגלות דבר אחר לגמרי. השלשה השנייה באה לגלות לא שאצבע אלוהים היא, אלא שהקדוש ברוך הוא משגיח. השלשה השנייה היא המכה של הערוב, ואחריה הדבר, ואחריה השכין. מפלה הקדוש ברוך הוא בין ישראל לבין מצרים. הפועל הזה להפלות מופיע כאן בפעם הראשונה. בשלשה השנייה רואים מה קורה בארץ גושן ומה קורה בארץ מצרים. בשלשה השנייה יכול פרעה לצאת ולראות בעצמו שהקדוש ברוך הוא לא רק בורא, אלא הוא גם משגיח. השלשה השנייה היא תשובה לשאלה לא ידעתי את השם. לדעת זה כבר לא מי, זה כבר להבחין בין. לדעת את השם זה להכיר שהוא המשגיח, ולבורא הזה אכפת מה קורה פה. הפעם לא יבואו החרטומים ויסתפקו בידיעה שאצבע אלוהים היא, הפעם הם יגלו שיד השם הויה במקנך. דיברנו הרבה פעמים על ההבדל בין אצבע ליד. האצבע משאירה את העובדה, עובדה חיצונית לי, שאני מצביע עליה. היד הופכת אותי לאחד שיכול לעשות פעולה עם היד הזאת. היד היא לא חמש אצבעות. היד היא כבר דבר שלוקח את הכל ומתערב פה במציאות. השלושה השלישית באה לקחת אותנו שלב אחד נוסף. זה שהקדוש ברוך הוא גם בורא וגם משגיח, זה נפלא. אבל עכשיו באתי לגלות לך שהקדוש ברוך הוא עוד דבר. הקדוש ברוך הוא הבורא והמשגיח, גם אכפת לו מאוד אם תשמע בקולו או לא. אתם זוכרים שזאת הייתה השאלה של פרו? המכה השלישית מתחילה בברד. אתם יודעים מה קורה בברד? בברד החלוקה היא לא בין ישראל לבין מצרים, אלא בין מי למי? בין הירא דבר השם מעבדי פרו, למי שלא שם ליבו לדבר השם. החלוקה במשלשה השלישית היא בין מי ששומע בקולו, למי שלא שומע בקולו. במכת הרבה כבר באים עבדי פרעו, ומתחילים ויכוחים בתוך מצרים. לשמוע בקולו, פירושו להבין שיש לנו קשר לא רק של בורא ונברא, גם לא רק של משגיח, שאיכפת לו ממה שקורה כאן, אלא כאן הנקודה הגדולה, יש גם קשר דו-סטרי. אני יכול במעשיי לשנות, להפוך, לעשות. בשלושה השלישית מתגלה מה שרציתי לגלות ביציאת מצרים. בשלושה השלישית מתגלה שלאדם שיש אלוקים יש כוח, ולאדם שיש רק כוח אין כלום. בשלושה השלישית מתגלה שבן חורין הוא זה שמשוחרר מפרעו. וכשאתה משוחרר מפרעו אתה יכול למשות את עצמך עד אין סוף. בשלושה השלישית מתגלה לאיזה כוח יכול אדם להגיע. כל אדם. כי הוא אדם. בשלושה השלישית מתגלה מהי הנשמה לעומת האפר. אם בשלושה הראשונה מתברר שיש בורא לעולם, ובשלושה השנייה מתגלה שהבורא הזה שם לב אליי, בשלושה השלישית נאמר שהבורא הזה נמצא פה. כלומר, בסוף השיעור שצריך פרעה לעבור, אלוהים עובר בסוף השליש הראשון מהלוח ומסתובב בין הכיסאות, והוא מחליט לאיזה כיסא ללכת. מכירים את השלב שהמורה מתחילה להסתובב? אבל מגיעים לשלב אחרון בשיעור. ובשלב האחרון בשיעור, אני מגלה שאלוקים לא מסתובב לא בלוח ולא בין הכיסאות. רוח אפנו, משיח השם. סתם הכל היה משחקי ילדות. סתם הכל היו שלבים ראשונים בקורס. סתם אני מחפש את זה רחוק. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זה המהלך של כל החלקים שצריך לעבור בסיפור יציאת מצרים. את המהלך הזה שעובר פרעו צריך בהגדה של פסח לעבור כל אחד מאיתנו. החמישייה הראשונה עוסקת ביציאה עצמה ממצרים. היא עוסקת בזה שהוא בעל הכוחות. בסוף החמישייה הראשונה אני אהיה מחוץ למצרים, וכל אחד יתרגם את זה לעולם הפרטי שלו, אני אנסה לעשות את זה יחד עוד שנייה. בסוף החמישייה הראשונה אני אהיה מחוץ למצרים, אבל אני עוד לא ידע שהקדוש ברוך הוא שם לב אליי. אני ודאי עוד לא אהיה במקום שבו אני זה הצלם אלוקים שיכול לעשות הכל בעולם, כי אני בן חורין. במילים אחרות, אגב, אלה 15 מעלות שאינם אלה 15 תהליכי גמילה. זוהי תוכנית גמילה ב-15 שלבים. מי שקופץ בתוכנית גמילה על שלב, יש כאן כאלה לא מבינים, אבל מי שמבינים יודע, מי שקופץ על שלב ישלם בהמשך. אין קיצורי דרך בהיריון. כל מה שדילגת יושלם. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים. מתחילים כמעט מהסוף. די, כבר עברנו את כל המכות. עכשיו מתחילה יציאת מצרים שלנו. במכות ישבנו באמפי מרחוק וצפינו בהצגה על פרו. זה קל. עכשיו אנחנו מתחילים. יצאנו ממצרים, שמענו את פרו צועק בלילה, קום וצאו מתוך עמי. איש לקח את מצותיו, משארותם על שכמם, נכון? וכולנו יצאנו, נשים ואנשים, ויצאנו ממצרים. פילי פלוט. אני יוצא ממצרים, אבל אני עדיין לא יכול להשתחרר מהעוצמה המצרית. אני הצלחתי עכשיו לרגע להפסיק לעשן. אבל אם אני אראה עכשיו עוד פעם את ה... בוא נסתפק בסיגריה, לידי, חבל על הזמן, זה יקפוץ לי שוב. זה עוד פעם יעלה. מה עושים? יצאתי ממצרים ועכשיו מגיע השלב השני. עכשיו צריך לראות שעושים בהם שפטים. אני צריך להתחיל לקלוט שלמצרים שאני יוצא ממנה אין כוח. אני יצאתי ממנה, אבל היא לא רודפת אחריי. זה לא ילך כל כך מהר, היא עוד רודפת. הדבר הראשון שאני צריך לראות הוא שאפשר להקות את הבלתי מוקה. שהכל יכול הוא לא כל יכול. כשיצאתי ממצרים גיליתי שאני הצלחתי לצאת, אני עדיין יכול להסביר שקרה לי איזשהו תהליך מדהים, אין לי יכולת להסביר אותו, הוציאנו ממצרים ואני הוצאתי. כשעשה בהם שפטים, אני רואה את מצרים חוטפת. אבל כשעשה בהם שפטים ומצרים חוטפת, אני יכול לראות את הסיגריות האלה עכשיו נקראות לידי, אבל כשאני אעבור ואראה איזה מודעת ענק, כשאני אמשיך ואבין שזה יפה מאוד שאתה יצאת בשטיבלח הקטן שלך, אבל מצרים זה כזאת עוצמה. יכול להיות שעכשיו אתה מצליח להינצל ממנה, אבל זה משהו אדיר. גם זה אלוה. גם זה איזה כוח אדיר. אילו עשה בהם שפטים, אבל לא עשה באלוהיהם. האלוה המצרי יכול להמשיך להפיל אותי ואני אקרוס תחת האלוה. אני יכול להסביר לעצמי שכבר אין את מצרים אצלי, ואני אפילו נגמלתי, כי ראיתי את מצרים מוכה, אבל אלוהי מצרים עוד קיים, והוא עוד יקום. אלוהי מצרים, בעל צפון, היור, הכל. כל אחד ואלוהי מצרים שלו. ואלוהי מצרים עוד יכול לקום, כי הוא אלוהי מצרים. צריך להבין שמי שראה שעושים במצרים שפטים, ולא ראה שעושים באלוהיהם, עדיין נותן למצרים כוח אלוהי. הוא ראה את האימפריה הזאת מתמוטטת, אבל עזוב, יש לה עוד כזאת מעצמה גרעינית, היא עוד תקום. היא חטפה מכות, השאלה עם אלוהיה. אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם, הייתי מגיע למעלה עצומה, אני צריך לעבור אותה בפני עצמה. אבל אני צריך להגיע לשלב הבא. ויכול להיות שאפשר להרוג את אלוהי מצרים. יכול להיות שאפשר להרוג את האידיאולוגיה המצרית. יכול להיות שאפשר למגר את כל הכוח, אתם יודעים מה זה למגר? אני אתן דוגמה קלאסית. האימפריה הסובייטית הגדולה. יש עליו שלא ציינו ממצרים. יש עליו שעשה בהם שפטים. יש עליו שאחרי שעשה בהם שפטים, עדיין אלוהיהם קופצים מכל כיכר. עדיין הכיכרות מלאים בלנינים ובכל מיני דברים גדולים שאני עוד לא לגמרי השתחררתי מזה שהם לא לגמרי שמש העמים. יש עליו שעשה באלוהיהם, ואולי האימפריה התמוטטה, אבל הרעיון ממשיך. ויכול להיות שהוא ממשיך במקום אחר, במדינה אחרת, בחבל אחר בעולם. ויכול להיות שגם האלוהים המצרי מוכה, אבל לא הרג את בחוריהם. אתם יודעים מי היו בחורי מצרים? בחורי מצרים זה הכוח של הבחורה שבה נלחמנו כל ספר בראשית. בחורי מצרים זאת מכת בחורות. בחורי מצרים זה הכוח של מה שקובע שאני גדול כי אני גדול ואתה לא תשנה את הטבע. בחורי מצרים זה הרעיון שאומר אני בחור כי אני בחור שתוק. בחורי מצרים זה הרעיון שאומר אדוני נולדת אני לא כדי להיות עשיר. ותפסיק לשאוף לשטויות. תעבוד, תקבל את התלוש ותשתוק. כי הבחור המצרי, גם אם כל האימפריה נגמרה, יכול להיות נובורישי כזה, שהוא יודע להמשיך להיות בחור מצרי גם אחרי שאלוהי מצרים נגמר. הוא לא צריך את האידיאולוגיה המצרית. הוא גדל מספיק מכל האימפריאליזם הזה, הוא התעצם מכל הרעיון הזה, הוא בחור, זה לא ייגמר. אי אפשר למגר את הבחור הזה. הוא חזק. הוא יש לו עוצמה. העוצמה הזאת, מה, אתה רוצה להילחם בעוצמה הזאת? זה לא ייפול. שנית, וול סטריט לא תיפול. יש עוצמה, זה חזק. זה בחור. בחור פירושו עובדה ביולוגית שהופכת אותי לראשון ואותך להבל. בחור הוא מה שהופך אותי לשני. לעולם אני אהיה משני. לעולם אתה תהיה בחור. יכול להיות שכל מצרים התמוטטה. אבל היא לא היה מתמוטט הבחור המצרי, הרעיון של הבחור המצרי. לא היה את מה שיש לי בתפילין כל יום, קדש לי כל בחור. וכל בחור בניך תפדה. ופטר חמור בבחור, ופטר בהמה בבחור. וכל רעיון הידיעה שאין דבר קבוע בעולם, ואין שום אלוהות בעולם, חוץ מהכל יכול, ברוך הוא, האין סוף, ברוך הוא, ברוך שמו. כל סוף, כל מוגבל, הוא מוגבל. וגם הבכור הוא מוגבל. ועכשיו מגיעה המכה האחרונה של החמישייה הראשונה. הרג את בכוריהם, כבר חיסל את האידיאולוגיה, כבר היכה במוקדי הכוח, כבר הוציא אותי ממצרים, והשיא של הכל, ועכשיו אני נכנס אל הבית המצרי, תשמעו טוב, ולוקח את ממונם, לא כי אני גנב, כי זה רק חלק קטן מדמי העבודה שאתה חייב לי. כי אתה גנב. אתם מבינים? כלומר, לא רק הבחור מוגר, לא רק הבחור נהרג, אלא כל מה שהיה פה זה אני עשיתי. אני יכול ללכת ולראות את הפירמידות ולהתפעל מהחוכמה. לא רק שאני שובר אותן, אלא זה הממון שלי. זה אני בניתי. השקר העולמי שהפך את האימפריאליזם לאימפריאליזם, לך תבדוק כמה שם גנוב. גם אני עושה כשאני מטייל במוזיאונים שלהם. אבל כדאי לבדוק אחר כך מה של מי. וכשניקח את ממונם, נתפוס שעולם שיסודו שקר, אין בו שום מימד אלוהי. רק כשאתה לוקח את ממונם, אתה הופך את מצרים על אלוהיה, על בכוריה, לא רק למת, אלא לשקר, ואותך לבעל כוח. כשנתן לנו את ממונם, אתה עומד במקום שאתה יוצא ממצרים, לא רק כי הצלחת לצאת כמסכן, כאומלל, אלא אתה יוצא ממצרים עם רכוש ללכת להקים מדינה. אתה יוצא ממצרים, תשמעו טוב, עם העוצמה של מצרים. אני רוצה להסביר את זה במילים אחרות. אדם יכול לצאת ממצרים ולהגיע למסקנה הבאה: אני יוצא ממצרים, אני ראיתי למה מדינה יכולה לגרום, אני ראיתי מה יכולה לעשות מדינה, מה יכולה לעשות ממלכה, אני יוצא ממצרים ובחיים אני לא אקים מדינה. אני יוצא ממצרים, אני ראיתי מה כסף יכול לעשות, יש לי טראומות מכסף. זה מה שהיה קורה אילו הרג את בכוריהם והיה עוצר. אתם יודעים מה אומר עכשיו הקדוש ברוך הוא למשה? לפני מכת בכורות, בקשה, דבר נע באוזני העם. ושאלה אישה מעת שכנתה ומגרד ביתה כלי כסף וכלי זהב. אני מתחנן. איך שואלים שם המפרשים? ריבונו של עולם, לא צריך להתחנן, יהודי יסכים לעשות את זה גם בלי שתתחנן. עכשיו אתה צריך כל כך להתחנן, תגיד כלי כסף וכלי זהב, אתה יכול אפילו לרמוז ואתה תראה שאנחנו נעשה את זה שיעור חזוניש. למה להתחנן? אנחנו בסדר בסוגיה. לא הכזבנו אף פעם. אני מתחנן כי החשק הרוחני שלך, של אסיר שנמצא 200 שנה בבית סוהר, הוא לעוף מפה. אתה מחייך חיוכים על הכסף ועל הזהב כי אתה לא היית במצרים מספיק. הטראומה הראשונה שאיתה צריך להתמודד מי שיצא ממצרים, הוא השנאה את הממון. ואני לא רוצה שתשנא ממון. אני לא רוצה שתצא מפרעו ותשנא את הגוף. אתם מבינים מה זה נתן לנו את ממונם? לא זאת המסקנה שאני רוצה שתגיע. אני לא רוצה ממך עכשיו אנורקסיה אלוהית. אני לא רוצה ממך עכשיו ניצחון מהטמי כזה, הודי, שהגוף הופך לכלום והבחורות נהרגו. וכל מצרים זה מוקצה, והכל איכס. מה פתאום? אני רוצה שתצא עם מלנת אלפים זהב. יצאו ממצרים ושרו ירושלים של זהב. הרבה זהב. נשמע קטן, אה? מי שמבין בתורת הנפש קצת יודע כמה זה גדול. מי שמבין בתורת הנפש לא כל כך הרבה פעמים שואל את השאלה הפשוטה. הרי אילו היה רוצה משה רבינו, היה אפשר לצאת אחרי מכת החושך. וכל מה שלא היה לנו זה את הצון והבקר. היינו יוצאים כבר עם טפינו, היינו יוצאים עם נשינו, היינו יוצאים עם אנשינו, היינו יוצאים כולנו. מה דרש פרעה? רק דבר אחד אחרי מכת החושך. תלכו כולכם, גם טפכם ילך עם אחים. רק צונכם ובקרכם יוצא. משה רבינו לא רק לא הסכים, משה רבינו ענה לפרעה תשובה ברורה. תקשיב טוב. אם פה נשארת פרסה אחת, המבצע לא הגיע למטרתו. פרסה יהודית אחת.
גם אתה תיתן.
זה יצא ממך. אתה תעבור את נתן לנו את ממונה. אתם מבינים את הרעיון שלא תישאר פרסה אחת? אני אסביר לכם אותו. אם פרסה אחת, בדיוק, אם פרסה אחת שלנו נשארת פה, אנחנו רוצים להסביר לך פרעה ואל תיפגע. כלומר, תיפגע, אבל תבין. תיפגע הרבה, אבל כדאי שתבין לפני שאתה נפגע. כי אחרת זה יהיה מאוחר. תבין טוב. הפרה שאני רוצה לקחת ממצרים הולכת לשבות איתי בשבתות. אתה מבין? היא תשב לידי בשולחן וביחד נאכל צ'ונט. אתה יודע איך אני אעשה שבת? אני אשיר למען ינוח עבדך ועמתך ובהמתך, ולא אתה מפלצת. לא אתה. במעגל שאנחנו הולכים לרקוד, נערינו, זקנינו, בנינו ובנותינו, מצטרפים בידיים גם שורינו וכבשינו ואיזינו. וכל אחד שר בכוח היכולת שלו. מו, מי, יחד אנחנו עושים חג במגל נחוגה. כי חג השם לנו. אתה אורח בלתי רצוי. אתה יודע מי נמצא במעגל? כל יצור בעולם שמאפשר לאלוה להאיר דרכו. ממש לא משנה כמה IQ יש לו. ודאי שלא. ממש לא משנה מי הוא. ממש לא משנה אם הוא על הכיסא. אנחנו חייבים לצאת אל המעגל ולגלות שאין פרסה שלא מצטרפת לעבודת השם שלי. כל החומר מצטרף לעבודת השם שלי. החמישייה הראשונה הזאת היא חמישיית הפתיחה. אתם יודעים מהם הסימנים של ליל הסדר? קדש, אורחץ, כרפס, יחץ ומגיד. החמישייה הזאת מקבילה לחמישייה הזאת סימן לסימן.